ערב טוב. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את הנושא של אמת ושקר בעניין, במסגרת העניין של מצוות שבין אדם לחברו. אחד הנושאים המעניינים זה הנושא של האמת והשקר. מתי מותר להגיד דברים שהם לא נכונים, ובדרך כלל זה הדברים שאסור להגיד. אסור להגיד דברים שלא נכונים, אסור להגיד שקר. בשיעור הקודם דיברנו בסוף השיעור על הנושא של לשנות מפני דרכי שלום. זאת אומרת שמותר לפעמים לשנות, להגיד דברים לא נכונים, מפני דרכי שלום. אז בואו נלמד קצת את הנושא של אמת ושקר, ובפרט נראה בהמשך הדברים, מקרים שתנאים והאמוראים אמרו דברים לא נכונים, מסיבות מסוימות שנעמוד עליהם. אז נתחיל בגנות השקר. בתורה כתוב פסוק, בספר שמות, פרק חב ג' פסוק ז', כתוב שם, מדבר שקר תרחק. ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. הפסוקים האלה מדברים, הפסוק הזה עוסק בסביב, באותם פסוקים, בנושא של דיני ממונות בבית הדין. ולכן דעת רוב הפוסקים הראשונים והאחרונים, שהפסוק מדבר שקר תרחק, מדבר על מי שמשקר בבית דין. מה פירוש משקר בבית דין? הוא רוצה להוציא כסף שלא מגיע לו, או אפילו שמגיע לו אבל במרמה מסוימת. יש כל מיני מקרים בגמרא שלא נעמוד עליהם. רוצה להוציא את הכסף במרמה, אז אומרת התורה, מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, אל תשקר, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. כלומר, אם על ידי השקר יהרגו את הצדיק ויצדיקו את הרשע, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבון שלו אחר כך, איך להסתדר עם זה. זאת אומרת, מדבר שקר תרחק מדבר בעיקר בשקר שהוא בבית הדין. שקר שהוא בין אדם לחברו באופן כללי, זה נלמד מפסוקים אחרים, לא מעט פסוקים בתנך שמדברים על זה שאסור לשקר. למשל, בספר ירמיה, פרק ט' פסוק ד' כתוב, ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. זאת אומרת, לימדו לשונם דבר שקר. ירמיה הנביא מקונן על זה שיש בעם ישראל אנשים שלימדו את לשונם לדבר שקר, אומרים דברים לא נכונים. בגמרא יש כמה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות, ניקח רק שתיים מהם. דוגמה, מה פירוש לימדו לשונם לדבר שקר? כאשר אדם אומר דבר שהוא לא אמת, דבר שהוא שקר, הוא מתרגל לשקר, מתרגל לחיות בשקר. למשל, כתוב בגמרא שאם אדם מבטיח לתינוק לתת לו משהו, מבטיח לידע, נתן לך משהו, לא תמורת איזה עבודה, תמורת העבודה דיברנו על זה שכר שכיר, סתם אומר לילד, אני אתן לך ממתק, ובסוף הוא לא נותן. הילד גדל עם הרגל שמותר להגיד אני אתן לך, והוא לא נותן ולא נותנים. זאת אומרת שמשקרים. לא להתרגל, מי שמבטיח לתינוק ולא נותן, לא מקיים את המילה שלו, מלמד אותו שקר. זה מאוד חשוב כשמלמדים ילד, כשאומרים לילד אני אתן לך, אני אעשה לך, לשמור על המילה, כי אחרת הילד גדל בהרגשה שמותר לו לשקר. ועוד סיפור מאוד מפורסם, הגמרא מספרת על רב שאשתו הייתה עושה לו בדיוק הפוך ממה שהוא ביקש. כאשר היא יצאה בבוקר לאן שיוצא, אשתו הייתה שאלת אותו, כבודו, מה רוצה לאכול היום? בעלי, כן? זה היה בעלה, רב, אשתו. מה רוצה לאכול? אמר לה, צלופחי. כשהוא חזר הביתה, היא הייתה עושה לו חימצה. שני סוגי מאכלים שונים. היה אומר לה חימצה, עושה צלופחי. רב יכל לעשות פטנט. יום אחד בא לו לאכול צלופחי, אז הוא יגיד לאשתו, אני רוצה חימצה. אז הוא יודע, כשאני אחזור, אני מכיר אותה, היא תעשה תלופחה. אבל רב שמר על לשונו, לא שיקר. ואכל, הוא רצה תלופחה, הוא אמר, אני רוצה תלופחה. זה באמת מה שהוא רצה. זה שהיא עשתה אחר כך הפוך, אז הוא ספג את זה. הוא יכול להגיד לה, אני רוצה תלופחה כשהוא באמת רוצה חימצה, או אני רוצה חימצה כשהוא באמת רוצה... יום אחד רבי חייא רצה לעזור לאבא שלו, שיהיה לו משהו טוב לאכול. אבא שלו אמר, תגיד לאמא שאני רוצה תלופחה. אז הוא הלך לאמא, אמר לאמא, אבא אמר שהוא רוצה חימצה. אז אותו יום הוא בא הביתה, רב הגיע, ויש תלופחה. בלה, מה קרה היום? נהייתה אישה טובה? איך יכול להיות? אז רב חייא אמר לו, זה היה בן שלו, אמר לו, לא אבא, אני הפכתי לה בשביל... אמר לו, רב, אל תעשה את זה. מה אתה חושב, אני לא יכלתי לעשות את זה? גם אני ידעתי איך עושים. אל תעשה דבר כזה, כי על זה נאמר, לימדו לשונם דבר שקר, אל תתרגל לשקר. אנחנו נראה בהמשך דברים שמותר לשקר, אבל פה לא. למה? מה העניין? תוכל תלופחה, תוכל חימצה, בסדר, אתה רוצה תלופחה, תוכל חימצה. לא קרה כלום, אין פה שום עניין מיוחד שצריך לשקר. ובכן, בספר אורחות צדיקים מביא 9 סוגי שקר. זה בעלי המוסר מדברים, מחלקים את השקרים לכמה וכמה סוגים, מחלקים ביניהם כל מיני סוגים, וכל מיני ספרי מוסר שעם ישראל זכה להם. האחד מהם זה באורחות צדיקים, מחלק את סוגי השקר ל9 סוגים. נקריא חלק מהם, לא את כולם אני אגיד, נחלק אותם בקיצור יותר. הסוג האחד זה אדם שמרוויח משהו על ידי השקר, מרוויח כסף על ידי השקר. מה זה? זה מי שמכחש בעמיתו, בפיקדון, מכחש בהלוואה, מעיד עדות שקר, בא לבית הדין, אומר שקר כדי להוציא מהשני כסף. זה השקר החמור ביותר. זה לא רק שהוא משקר, הוא גם מרוויח כסף על ידי השקר שלו. הוא מכחש בכל מיני דברים שמגיע ולא מגיע והוא משקר. יש סוג אחר של שקר, שאדם משקר, אבל הוא לא מוציא כסף מהשני, אלא הוא מטעה את השני, לפעמים זה לטובתו, לפעמים טובת אחרים, אבל הוא מטעה, במטרה שאחר כך הוא ירוויח מזה, או הוא או חבר שלו ירוויחו מזה ממון. אדם מטעה, הוא לא משקר ממש, אבל הוא אומר באיזושהי צורה שהשני יטעה בזה, שלא יזהר ממנו, או שיוצא ממנו ממון, אבל לא ישירות להוציא את הממון, אלא בהטעיה. הסוג הבא זה אדם שמספר סיפורים, סיפורים, הרבה הרבה סיפורים יש לו, הכל שקרים וחזב, כמו שכתוב, יפיח כזבים, עת שקר. הוא מספר סיפורים, הכל שקר וחזב, כהנה וכהנה, ממציא, המרחק אצלו בין הדמיון למציאות מאוד קצר. מה שהוא מדמיין, הוא גם מספר. ויש אנשים שלפעמים, זה עד כדי כך, שישנם אנשים שהם כל כך נהיו מורגלים בשקר, עד שהם עצמם אפילו לא יודעים שהם שיקרו. עד שהם עצמם אפילו לא מבינים שהם שיקרו. פעם ביקש מני רב אחד לדבר עם איזה פוליטיקאי, על איזשהו עניין. אז אמרתי לו, אותו רב, אני לא רגיל לדבר עם פוליטיקאים, כי אנחנו רגילים, בדרך כלל, לפחות רגילים, אחד בפה ואחד בלב זה אותו דבר. מה שחושבים אומרים, ומה שלא אומרים לא חושבים. לא, בדרך כלל לא מדברים, אבל הפוליטיקאים, כידוע, הם אחד בפה ואחד בלב. הוא מבטיח לך משהו, הוא מתכוון משהו אחר. אמר לי אותו רב, אמר לי, אם אתה חושב שהוא אחד בפה ואחד בלב, יש לך טעות. אמרתי לו, אז מה הוא כן? אמר לי, הוא אחד בפה ושניים בלב. אמרתי לו, איך יכול להיות אחד בפה ושניים בלב? אמר לי, גם כשהוא משקר אותך, הוא לא יודע לאיזה שקר הוא מתכוון. יש אנשים, כן, אדם מסוים, כן, לא, אנחנו לא מוצאים שמה על כולם חס וחלילה. בכל פעם, יש אנשים שהם מבטיחים, לא מתכוונים לקיים, אחד בפה, אחד בלב. יש את אלה שהם מספרים סיפורים, כל מיני דמיונות למיניהם. יש אדם שהוא מבטיח לחברו דבר, מבטיח לו לעשות לו, לתת לו, לעשות לו איזשהו דבר, נגיד למשל לקנות. אתה רואה, בא לחנות, זה, אני קונה את זה. תשים את זה בצד, אני קונה, אל תדאג. בסופו של דבר הוא לא קונה. זאת אומרת, הוא לא משך, לא שילם, הולך, לא חוזר. זה נקרא, או שחוזר ואומר לו, אני לא קונה. זה נקרא מחוסר אמנה, בלשון חזן. אין לו נאמנות, מחוסר אמנה. יש הלכות בזה, שנדבר על הנושא, נדבר על הלכות, מתי מותר באמת לא לקנות בסוף. יש בזה גם עניינים. יש אדם שהוא משתבח במעלות שאין בו. הוא אוהב לשבח את עצמו. הוא אוהב לשבח לא סתם סיפורים, אלא אוהב לספר על עצמו כל מיני סיפורים, לשבח את עצמו, גם זה נקרא שקר. אפילו אם נגיד שיש בו באמת קצת מהמעלות האלה, אבל הוא אוהב לספר אני ואני ואני וסיפורים וסיפורים. בדרך כלל אחד כזה, הוא משבח את המעלות של עצמו, ומשתדל מאוד מאוד להסתיר את החסרונות שלו. כי אין אדם שאין לו חסרונות. לכל אדם יש חסרונות. כמו שאומר הרמח"ל, בעולם הזה לכולם יש חסרונות. אם יש אדם שאין לו חסרונות, אומר הרמח"ל, השם יתברך לוקח אותו. פה בעולם נמצאים רק בעלי חסרונות. אין פה אנשים מושלמים. רק אנשים שיש להם גם חסרונות. לא רק חסרונות, גם חסרונות. מושלמים לא נשארים כאן. גם לא מושלמים לא נשארים. כולם הולכים בסוף. אבל המושלמים, אין להם מה לחפש פה יותר, אותם לוקחים. חסרונות נמצאים כאן. טוב, יש אדם שמחליף דברים, כשאין לו שום מחליף, זה כל מיני סוגים של שקר, בעלי המוסר מנסים לחלק את זה בכל מיני קטרגוריות, אבל אנחנו רואים שהקטרגוריות העיקריות הן אחד שמרוויח משהו על ידי השקר, ויש אחד שסתם סיפורים על ידי השקר, ויש כאשר השקר הזה אין בו שום צורך, אין לו שום עניין לשקר. לכן, אנשים שמאוד נזרים בלשונם, משתדלים, צריך להשתדל, חייבים להשתדל, לעשות הכל כדי לא להוציא מהפה דבר שהוא לא אמת. לדבר רק אמת לאמיתה. ואם יש איזשהו סיפור שאדם מרגיש שהוא לפעמים מספר וזה לא נכון, צריך לעבוד על עצמו, לעשות לעצמו איזשהו פנקס, איזשהו דרך, להתרגל לא לספר דברים כי בדברים האלה לפעמים יש גוזמאות, שזה גם שקר, גוזמה שהיא לא בולטת כמובן. אחד אומר למשל, נסעתי מחיפה לבאר שבע ב-20 דקות. טוב, זה גוזמה, זה, כולם מבינים שזה לא נכון. זה לא שקר, זה סתם שטות, כן? אבל אחד אומר דבר שיכול להיות אמת, הוא מטעה את האחרים, יש בזה איסור של שקר. על השקר אמרו חז"ל, ארבעה כיתות אינם מקבלות פני שכינה. יש ארבע סוגים של אנשים לא מקבלים פני השכינה. מהם ארבעה כיתות? כת לצים, כת שקרנים, כת חנפנים וכת מספרי לשון הרע. ראשי תיבות, חשמל, זה לא לפי הסדר הזה. חשמל זה ראשי תיבות, חת זה חנפנים, שין זה שקרנים, מהם זה מספרי לשון הרע ולמד זה לצנים. ארבעה אלה לא מקבלים פני שכינה. על השקרנים כתוב, למה לא מקבלים פני שכינה? כי כתוב בפסוק, לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה. דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. לא ייקון לנגד עיניי. תהילים, פרק א' פסוק ז'. זאת אומרת שמי שמתרגל בארבעת הדברים האלה, לא מקבל פני שכינה. ולמה? כי כתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא אמת, מת לאמיתה. אין אצלו שקר. אין אצלו דברים שהם לא אמיתיים. כאשר אדם מתעסק באחד מארבעה האלה, הוא מתעסק בדבר שהוא לא אמיתי. אחד מארבעה שזה פשוט שזה לא אמיתי, זה השקר. כת שקרנים, ודאי שהוא מתעסק בדבר שהוא שקר. אם הוא שקר, הוא לא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, לא יכול לראות פני שכינה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, לא שייך אצלו לראות פני שכינה. גם לצים, חנפנים, מספרי לשון הרע, גם הם עוסקים בשקר, ועליהם בעזרת השם נעסוק. כשנגיע לנושאים האלה, גם על זה נדבר בעזרת השם יתברך. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את גנות השקר, ישנם מקרים שמותר לשקר. איפה זה כתוב? כתוב בגמרא שמותר לשנות מהאמת, לא כתוב לשקר, אלא לשנות מהאמת, כדי לעשות שלום בין אדם לחברו. וזה יהיה כמה מקרים שנראה עוד מעט. כדי לעשות שלום בין אדם לחברו. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. יש רובן ושמעון, שני אנשים מסוכסכים. רובן ושמעון מסוכסכים. יש ביניהם מריבה מאז ומתמיד. יום אחד רובן רואה איזה רב ברחוב, פוגש אותו, ורובן אומר לרב, מספר לו, שמעון עשה לי, וכך. הרב מצא היתר, יש לו היתר לשמוע את רובן, הוא חושב אולי הוא יוכל לעשות שלום, אולי יוכל לעשות איזה משהו. אז הרב שומע את רובן, חושב בלב שלו, לא מקבל, כמובן הרב צריך להיזהר, כל אחד צריך להיזהר, לא לקבל לשון הרע, אבל הוא שומע כי הוא חושב אולי יוכל לעשות שלום ביניהם. שומע הרב את רובן, שומע, ורובן מדבר כדרכם של אנשים שכועסים, מדבר בגנות שמעון וכו' וכו'. אחרי שבינתיים שהם מדברים, תום שמעון עובר ברחוב ורואה את רובן והרב מדברים. ושמעון קולט לפי התנועות ולפי האמוציות, לפי הרגשות שעובדות שם, אז הוא קולט שמדברים עליו. טוב, אחר כך הרב מגיע לאיזה מקום, פוגש את שמעון. ניגש אליו שמעון, אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, מה רובן דיבר איתך עליי? מה הרב יעשה? אם הרב יגיד את האמת, כן, הוא דיבר עליך שאתה כך וכך, שזה האמת, מה יקרה? הו-הו. קודם כל עובר איסור רכילות. הרב עובר רכילות. ושמעון לשון הרע. והעסק המשיך, שמעון הלך לרובן, למה אמרת ככה? אז שמעון עובר גם על רכילות. והעסק המשיך והתגלגל. מה עושים? אומר החפץ חיים, אם הרב לא יכול לשמת משמעון בלי לשקר, לא יכול בלי לשמת, בלי לשקר, להעביר נושא, למצוא איזה דרך, אז הרב צריך להגיד לשמעון, מה פתאום, הוא לא דיבר עליך בכלל. זאת אומרת, זה שקר גמור, אבל זה מפני דרכי שלום. יש פה שני עניינים של דרכי שלום. א', שלא לא יהיה עוד תוספת לשון הרע או חילות. ב', שלא להגביר את המריבה בין רובן לשמעון. שמעון נשמע שהרובן אמר לרב ככה, והרב שמע, והרב לא הגיב, או כך וכך. או, השמחה, סיסו ושמחו יהיה שם. לכן, אם אי אפשר להישמת בדרך של אמת, צריך לשקר ולהגיד, הוא בכלל לא דיבר עליך. זה למשל דוגמה מפני דרכי שלום. התירו חז"ל הלל לשקר כדי לשבח את הכלה בפני החתן, כדי לעשות שלום בית. כתוב בגמרא, כיצד מרקדים לפני הכלה? יש כלה, רוקדים, כשרוקדים היו אומרים שבחים לכלה. כיצד מרקדים? אז בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא. אם היא נאה וחסודה, נאה וחסודה. אבל אם היא לא נאה וחסודה, לא. בית הלל אומרים לא. רוקדים לפני הכלה ואומרים כלה נאה וחסודה, ואפילו חיגרת וסומה. אפילו אם הכלה היא חיגרת, או סומה, היא לא רואה, העברת, או שהיא חיגרת, או חסר לה איזה משהו אחר, אז מרגדים לפני הכלה, כלה נאה וחסודה. למה? לשבח את הכלה בפני בעלה, לשבח אותה בפני בעלה. יש לו בית, יהיה ביניהם אהבה ואחווה, זה המטרה, שביניהם אהבה ואחווה. אם יתחילו לשיר לפני הקלה, קלה נאה קצת, לא כל כך, קלה חגרת, קלה עיוורת, זה בית עברי, זה יהיה שם, בית שמאי אומרים, לא, קלה כמות שהיא, מה שבאמת, אני לא אומר שבית שמאי אמרו להגיד קלה עיוורת, כן? קלה סומה, אבל למצוא בתן קודות הטובות בלבד ורק את זה להדגיש. בית הלל אמרו להגיד קלה נאה וחסודה, אפילו אם היא חגרת, נאה וחסודה. למה? ככה היא תשתבח לפני החתן, יהיה ביניהם שלום בית, יהיה ביניהם קשר טוב, כי החתן יראה את המעלות שלה. אגיד, אמרו עליה שהיא נאה וחסודה, טוב, חגרת לא נורא, גם חגרות זה נאה, גם להיות חגר זה גם דבר יפה. אז זה לעשות שלום בין אנשים. ובאמת, לפעמים רואים ש, למשל, גם דוגמה שמובא בחפץ חיים, אדם אחד, אחר מהעבודה הביתה. מאחר, אחר מהעבודה הביתה. תמיד הוא מגיע ב-6, היום מגיע ב-8. שואלת את אשתו, איפה היית? איפה היית? אז האמת, איפה הוא היה? יש לו חבר שנתקע שם עם הצינור, עם הכיור, עם האינסטלציה שם, זה היה צריך עזרה. אז הוא הלך אליו לעזור לו. עכשיו, אם הוא יגיד לאשתו שהוא הלך לעזור, מה יקרה? היא תתחיל להתרגז. תתחיל לחרוס, מה? במקום לעזור לי, אתה הולך לשם, אתה לא יודע כמה אני קשה לי והילדים. אז לפעמים, טוב, לא רוצה להמשיך, כל אחד מבין. לפעמים צריך, כן, להגיד דברים אחרים, למצוא איזה נקודה אחרת, להגיד לה איזה שבח, איזה משהו. אותו דבר זה גם יכול להיות הפוך, אבל העיקר שהכוונה היא, המטרה היא להביא שלום בין אחד לשני. כמובן, אנחנו לא מדברים על עבירות, שאחד הסתיר את העבירות שלו. עבירות צריך לעשות תשובה, כמובן, שלא יהיה פה איזו הבנה. אחד הדברים שאני מפחד, כל היום שאני מכין את השיעור, כל היום הזה הכנתי את השיעור בימים האחרונים, אני מתכונן לשיעור, אני כל הזמן רועד מפחד, אולי חס ושלום שלא תצא תקלה תחת ידי, שלא מישהו יבין דבר שלא צריך להבין. כל הכוונה היא להביא שלום, שלום בין אנשים. זה דוגמה נוספת. עוד אומרת הגמרא, תמיד חכם משנה בשלושה דברים. באושפיזה, במסכתה ובפוריה. מה זה אושפיזה, מסכתה, פוריה? באושפיזה, זה הכוונה, פעם תלמידי חכמים, בני הישיבות של אז, בזמן הגמרא, וזה גם היה עד לפני 200 שנה, היו אוכלים אצל נדבנים. היו לומדים בבית מדרש, וארוחת הערב, ארוחת בוקר, היו אוכלים אצל נדבנים, ובאים ללמוד. עכשיו, אחד הלך לאותו נדבן לאכול, אכל שם, הנדבן הזה, הגביר, הבעל הבית שנתן לו לאכול, הוציא שם ארוחה כמו שצריך, אוהו, איזה ארוחה הוציא, ממש ממש כמו שצריך. רואים אותו מגיע לבית מדרש, כולו מדושן עונג. אכל היום פרגיות, אכל דברים טובים, איזה ארוחה. טוב. אז החבר שואל אותו, אצל מי אכלת היום? עכשיו, יש פה בעיה. אם הוא יגיד שהוא נדבן כזה, הוציא להם ארוחה, אוהו, ועשה, וכזה, לב כזה טוב, מה יקרה? אנשים יקפצו על אותו נדבן, על אותו מערך, ויחלו את ממונו. יתחלו להביא את כל ה... כמו שהגמרא אומרת על העכברים, הגמרא אומרת שהעכברים שהם אוכלים את החיטים, אומרת הגמרא שהם רשעים. למה? לא רק שהם אוכלים את החיטים, הם גם קוראים לחברים שלהם, העכברים, קוראים גם לחברים שלהם. כך אומרת הגמרא בפרק המפקיד לגבי החסרון של החיטים. הכל פנים הזה יכול להתחלו להביא את כל החברים, יחלו את ממונו. מסכתה, מה זה מסכתה? שואלים אותו, למדת מסכת פלונית? עכשיו, שאלה מה המטרה? אם המטרה זה רוצים שימסור שיעור, רוצים שהוא ילמד, עכשיו, למדת, תמסור לנו שיעור, דף היומי עכשיו, תמסור, אז שיגיד, כן, כן, למדתי, אני. אבל אם שואלים אותו סתם התעניינות מיותרת, או סתם שלא להגביר את הגאווה שלו, אז יגיד, לא, לא למדתי. אם הוא יכול לשמת, תשמע, יגיד, כן, עם היד, יעשה תנועה כזאת. אבל אם אין ברירה, יכול לשנות. נגיד, לא, לא למדתי. עוד מעט נראה איך לא למדתי. אולי נגיד עכשיו, איך לא למדתי. הרי כן, כן הוא למד, זה שקר. אז הוא יכול להתכוון בלב, לא למדתי בעיון מספיק. לא למדתי מספיק עמוק את הנושא. טוב. בפוריה זה הכוונה בעניינים של צניעות. לפעמים יש דברים שאנשים מתערבים אצל השני, שואלים שאלות, ויש התשובות, הן לא צנועות. לפעמים צריך להרחיק מהם. אם אפשר, אדם צריך לשנות. גם כשמותר לשנות, אדם צריך לשנות בצורה שלא יהיה שקר ממש, שלא יבינו ממש מה שהוא עושה. דוגמה, במסכת, הזכרנו מקודם, לא אגיד לא למדתי, אם אפשר, לא אגיד לא למדתי, ככה, תנועה כזאת, עם היד, זה דוגמה. עוד דוגמה מאוד מעניינת, כולם מכירים את הסיפור עם דוד ויונתן, שהיה שאלה באותו חודש אם שאול כועס על דוד או לא כועס על דוד, רוצה להרוג אותו או לא, אז דוד ויונתן עשו ביניהם סימן, שאם הוא יזרוק את החיצים, סימן שצריך להתרחק, שדוד צריך להתרחק משאול. ואם הוא לא יזרוק את החיצים, כולם מכירים הפטרה. אז אומר הגאון מבינה, למה דוד יונתן הרי אחרי זה, מיד אחרי החיצים, הם נפגשו. אז שיונתן יגיד לו, יגיד לו מפורש, תיזהר מאבא, או אל תיזהר. יגיד לו מפורש, למה צריך לעשות סימן כזה עם חיצים? אז אומר הגאון, מכאן רואים שצריך להשתדל לעשות את ה... גם כשלא אומרים את האמת, לעשות את זה בדרך של רמז. לא להגיד זה מפורשות, אלא לעשות את זה בדרך של רמז. כך אומר הגאון מבינה. הגמרא מספר את סיפור מעניין. היה רב אחד, יש אומרים קראו לו תוות, רב תוות, יש אומרים שקראו לו רב תביומי. הוא הגיע לעיר אחת שקוראים לה קושטה. קושטה זה אמת. הגיע לעיר קושטה. בעיר קושטה אנשים לא משנים מדיבורם. אנשים שם דוברי אמת לחלוטין. אז הוא החליט, עיר כזאת מוצא חי בעיניי. התחתני משם משם. ולנדו לו שני בנים. יום אחד, לא מתים שם, הכוונה לא מתים קודם הזמן, כן? לא שלא מתים בכלל, תמיד מתים, אין לו למות, אבל לא מתים קודם הזמן. מאריכים ימים, מתוך בריאות. התחתני משם משם, נולדו לו שני בנים. יום אחד, אשתו הייתה בבית, חפפה את הראש, הורידה את הכיסוי ראש, חפפה את הראש, התרחצה, מה שצריך. והגיעה איזו אישה אחת לשם. עכשיו, לא נעים לה, נשאלה אם היא נמצאת. אז לא היה לו נעים להגיד, כן, אבל היא לא יכולה לקבל כי היא חופפת. משום מה, לא היה לו נוח להגיד את זה. אז הוא שינה, הוא אמר, היא לא כאן. היא לא כאן. למה הוא שינה? לא היה נעים, היה עניין של צניעות בזה. כתוב, אומרת הגמרא, מתו שני בניו. נענש ומתו שני בניו. עכשיו, בעניין הזה לשנות, בעניינים של צניעות, לא להגיד דברים שהם לא צנועים, זאת אומרת, יש איזשהו מצב של צניעות, או מצב שחייבים לשקר, מותר. משנים מפני דרכי שלום, משנים כשיש עניין שלא צריך לפרסם דברים. למשל, נעזוב רגע את רב תביומי, אבל עוד רגע נראה את ההסבר שהיה ברב תביומי, וזה חשוב מאוד לשמוע את ההסבר. אבל לפני זה רק רגע, יש אנשים שיש להם אופי שהם פוגשים חבר או פוגשים אדם, אוהבים לשאול אותו, הם חוקרים במשטרה, כביכול, כן? מה שנקרא בעברית נקרא לחפור. הם אוהבים לחפור. שואל איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, כמה ילדים, כמה אתה זה, כמה אתה מרוויח. שאלות משאלות שונות. שיש אנשים לא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים את התעניינות המיותרת הזאת. זה לא התעניינות, זה בא מתוך יצר סקרנות מיותר. יש אנשים שמאוד אוהבים את היצר סקרנות הזה. אז לפעמים צריך גם להתפטר מאחד שלא אוהב את החפרנות ורוצה להתפטר מהחפרן. לפעמים הוא צריך להתפטר ממנו בדיוק. הוא שואל שאלות לא נעימות, שאלות לא נעימות. זה לא יפה לשאול שאלות כאלה. זה לא נכנס לעניינים ממש אישיים. אז לפעמים צריך להתפטר ממנו. הכי טוב זה להגיד לו, לא אכפת לך, זה קשה לי עכשיו, קשה לענות על זה, או שימצא איזה דרך. אבל לפעמים הוא צריך לשקר. נו, מותר לשקר או אסור לשקר? מותר לשקר. מותר להגיד, לא להגיד את האמת, כדי להתפטר ממנו. למשל, דוגמה. אחד היה גר פעם, נגיד, בהרצליה. כך דוגמה הרצליה. היה גר בהרצליה. ושניים היו גרים שם, בהרצליה. ויום אחד עבר לעפולה. עבר דירה לעפולה. ההוא מעפולה פוגש את ההוא ברצליה, שעדיין גר ברצליה. אומר לו, תגיד לי, מה עם פלוני אלמוני? שפלוני אלמוני ירד מהדרך, הסתבך עם דברים אסורים, כל מיני דברים. עכשיו תגיד לו, מה עם פלוני? כן, אני אתחיל לספר לו את כל הבעיות שיש לו אותו אחד. נו, עכשיו אתחיל לדבר עליו שון הרע ולספר את הכל. בשביל מה? אז תגיד, לא יודע. לא יודע מה איתו. מה, אתה לא פוגש אותו? לא יצא לנו לפגש הרבה זמן. מותר לשקר. לא זוכר, לא פגשתי איתו הרבה זמן. מה הוא אומר? שום, לא, מותר לשקר. למה? כדי לא להגיד דברים שלא צריך להגיד. זה יכול להיות בכל מיני נושאים, שלא להגיד את הדברים שלא צריך להוציא מהפה. מה צריך לדבר לשון הרע, צריך לדבר דברים שהם לא צנועים, צריך לדבר דברים שלא טוב להגיד אותם. לפעמים זה לגלות סודות, סוד זה גם לשון הרע, אסור לגלות סודות, ועוד כהנה וכהנה. אבל הוא לוחץ. מה אני, לא נעים להגיד לו עכשיו, הם לא נפגשו שנתיים. העומר צילה, לא נעים לו להגיד לחפרן. נגיד לו, מה אתה שואל שאלות עכשיו, כל מיני אנשים? הוא באמת מתעניין, הם היו גרים ביחד פעם, מעניין אותו. דרכם של אנשים, לא נפגשו עם מישהו, פוגשים פתאום מישהו שגר בעיר הקודמת, שהיה גר לפני 10 שנים שם, אז מתעניינים. לפעמים, אז נחזור לרב תביומי. רב תביומי, בעצם הוא עשה דבר טוב, הוא עשה בסדר, הוא לא רצה לדבר על המצב של אשתו, זה היה כנראה אצלם ממש לא צנוע להגיד דברים כאלה. אז הוא שיקר, אז הוא אמר, היא לא כאן. אפשר גם להסביר אותו. היא לא כאן, בכניסה לבית. היא נמצאת בפנים, במרחץ. לא כאן. אז למה הוא כל כך נענש? אז מסבירים שאצלו היה סיבה מיוחדת. מה הסיבה? רב תביומי הגיע לעיר קושטה. עיר קושטה זה עיר אמת. עיר ששם לא משנים. ושם הוא התחתן עם אישה משם. זאת אומרת, כל מה שנולדו לו הילדים מהאישה הזאת שגרה בעיר קושטה, זה מבוסס על זה שלא משנים שום דבר. שם לא אומרים דבר שהוא לא אמת. לכן הוא בפרט, אפילו שהיה מותר לו להגיד את זה, זה כשאישה מעיר אחרת. אבל מהעיר קושטה, אין דבר כזה לא להגיד את האמת. שם, אמת אבסולוטית, אמת לעמיתה. לכן הוא נענש. אבל אם זה לא היה גר בקושטה, וזה לא הייתה אישה מקושטה, זה היה אישה ממקום אחר, אז באמת ככה היה צריך להגיד. בית ספר חסידים אומר, אדם בא לחברו, אומר לו, אני צריך הלוואה, אתה יכול להלוות לי? יש לך כסף להלוות לי? אומר הספר חסידים, אם יש לך, ואתה לא רוצה להלוות לו, כי יש אנשים שלא מחזירים וכדומה, אתה חושד בו שאין לו מאיפה להחזיר וכו' וכו'. אז אומר הספר חסידים, אל תגיד, אין לי כסף. זה שקר. אל תגיד, אין לי. זה שקר. אחרונים דנים בדברי הספר חסידים, ישנם הרבה שחולקים, בן איש חי, יחידה, מגן אברהם מדבר על זה לפניהם, ואומרים שתתכוון, תגיד, אין לי, יש אחרונים שאומרים, אין לי, להגיד ממש אין לי, והכוונה אין לי. יש לי. אבל אני אומר, אין לי, כי אני לא רוצה להלוות לו. ספר חסידים אומר שאסור להגיד אין לי. המגן אברהם אומר, תגיד, אין לי, ותתכוון, אין לי לתת לך. לא שאין לי, יש לי, אבל אין לי הכוונה, בלב תתכוון, אין לי, זה תגיד בפה. בלב תתכוון, אין לי לתת לך. אחד בא לחפש את חברו בבית, והוא אומר למשפחה, אם הוא יבוא, תגידו לו שאני לא נמצא. עכשיו נוקשים בדלת, בדרך כלל הדלת זה כניסה לסלון. הוא עומד בסלון, אבא בבית, לא, הוא לא נמצא. עכשיו הוא נמצא פה ליד, מאחורי הדלת. זה לא טוב, זה שקר גמור. אם אתה כבר החלטת שאתה לא רוצה לראות אותו, תעשה משהו אחר, תיכנס לחדר, והמשפחה יגידו, הוא לא נמצא. מה הכוונה לא נמצא? לא נמצא בסלון. כאילו, השקר הוא לא שקר גמור, אלא יש לו איזשהו כיסוי. ושוב, המטרה, אך ורק כאשר יש בזה איזושהי תועלת, לעניין של שלום, לעניין שלו איזשהו ניצול, לאיזשהו תועלת מסוימת. בלי שום תועלת אסור שקר בכלל. וזה נראה עוד כמה דוגמאות. נראה כמה דוגמאות ששיקרו בשביל איזושהי תועלת. אהרון הכהן. כתוב בחז"ל, אהרון הכהן היה משנה מפני דרכי שלום. היו שניים, היה ביניהם מריבה, ראובן ושמעון. היה הולך אהרון הכהן לראובן, ואומר לו, אתה יודע, פגשתי את שמעון. שמעון כל כך מצטער על מה שקרה, מה שהוא עשה לך, כל כך, הוא לא יודע איך להראות את הפנים שלו, כל כך מתבייש, הוא רוצה לבקש לך סליחה. ורובן היה שומע, ככה? וואו, איזה יופי. הלך, אחר כך אהרון הכהן הלך לשמעון, ואמר לו, אתה יודע, פגשתי את ראובן, ראובן כל כך מצטער על מה שהוא עשה, כל כך מבקש סליחה, הוא לא יודע איך להראות את הפנים שלו, ממש מתבייש. ואז היו ראובן ושמעון נפגשים, והיו מחבקים ומנשקים אחד את השני, מתפייסים אחד עם השני. נו, דבר חשוב לעשות פיוס בעם ישראל, אהרון הכהן היה משנה מפני דרכי שלום. זה לא בדיוק שינוי, זה אפילו שקר גמור. ראובן חושב ששמעון לא בסדר, הוא בסדר ושמעון לא בסדר. שמעון חושב שראובן לא בסדר והוא כן בסדר, אבל אהרון הכהן היה בחוכמתו הופך את זה. לכן כתוב שאהרון הכהן נפטר, כתוב והפקו אותו כל בית ישראל. לא רק הגברים, אלא כל בית ישראל. למה כל בית ישראל? כי הוא היה עושה שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, כדומה, כן, בשיטה הזאת הוא גם עשה בין שלום בית, בין איש לאשתו, היה עושה הרבה הרבה שלום. ובכן, מאיפה אהרון כהן למד את היתר? לשנות מפני דרכי שלום. אז הראשון שאנחנו מוצאים לפניו ששינה מפני דרכי שלום, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. איפה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ושרה בן, הבטיח שיהיה להם ילדים, אז שרה אמרה, איך יהיה לילדים? מה היא אמרה? ואני זקנתי. סליחה, והיא אמרה, ואדוני זקן. היא אמרה, איך יהיה לילדים? ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא, שהוא ניגש לאברהם, אז הוא אמר לו, למה צחקה שרה אשתך? למה היא צוחקת שהבטחתי ילדים? והיא אומרת, ואני זקנתי. כאילו, שרה אמרה שאברהם זקן. כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אז הוא אומר לו, שרה לא מאמינה שיהיה לה ילדים, כי היא אומרת שהיא זקנה. הוא לא אמר לאברהם את האמת, שהיא אומרת עליך שאתה זקן, אלא היא אומרת על עצמה. נו, הנה הקדוש ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום. אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהיא אמרה עליך שאתה זקן, אברהם אבינו היה צדיק, יסוד עולם, אבי האומה, הוא היה אומר, כן, היא צודקת וזה. אבל מישהו אחר, מכאן נלמד, מישהו אחר היה זה, אני? היא, לא אני, אני, כן, כהנה וכהנה. אז כל אחד יכול לחשוב בעצם בחיים, יראה כל כך הרבה מקרים שבא מישהו אומר לו, הוא אמר עליך כך וכך, ואמר עליך כך וכך, כמה שזה מרגיז. אגב, זה איסור רכילות. גם הקדוש ברוך הוא שומר מצוות, כן? הקדוש ברוך הוא גם כן שומר. הוא לא אומר רכילות. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע? יש הרבה מקומות. אחד המקומות, למשל, אצל יהושע ואחן, היה מלחמה כשעם ישראל נכנסו לארץ כנען, כן? לכבוש אותה. תחילת הכיבוש של ארץ ישראל, את הארץ כנען, המלכים. אז הכיבוש הראשון, איפה זה היה? של יריחו. ואז יהושע אמר שאסור לגעת ביריחו בכל החרם, כל יריחו חרם, אסור לגעת בשום דבר מהשלל במלחמה. ומלחמה שנייה הייתה מלחמת העי. מלחמת העי נהרגו. יש אומרים שזו הייתה שפחה, יש אומרים 36 חיילים, נהרגו. מה עם ישראל? יהושע מיד אמר, רגע, 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 איך זה יכול להיות? מה עם ישראל? חיילים נהרגים, איך יכול להיות? חייב שיש פה איזושהי עבירה. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה העבירה? מה עשינו? כולם צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, מישהו לקח מהחרם. מישהו לקח מיריחו, לקח משהו. מה עשה יהושע? יהושע אמר לקדוש ברוך הוא, מי זה? תגיד לי, מי זה לקח מהחרם? נעניש אותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? וכי דלתור אני לך? דלתור הכוונה מדבר לשון הרע? אני מדבר לשון הרע? אמרתי לך שמישהו לקח, שאלך תמצא מזה, תמצא אתה לבד. איך אתה תמצא? תיגש לעם ותמצא דרך איך לגלות מי. אז הנה הקדוש ברוך הוא גם לא מדבר לשון הרע. לפעמים ילד בכיתה, יש 30 ילדים בכיתה, אחד הילדים שבר חלון. שבר. ניגש הרבי תופס את אחד הילדים, תגיד לי מיד מי זה שבר. אם לא, אני... מה? אסור לי, אסור לי ללמד את הילד להגיד מי זה שבר. המורה יצטרך לברר לבד, לא בצורה הזאת. תמצא איזושהי דרך לברר. יראה בעיניים, יחקור אחד אחד אם זה הוא. אבל לא לקחת אחד, להגיד לו, תגיד לי מי זה שבר. זה לשון הרע. טוב, הכל פנים. אז יהושע, אז הקדוש ברוך הוא גם לא מדבר לשון הרע. אז הנה, הוא אמר, ואני זקנתי. לא גילה לאברהם שאמר, ואדוני זקן, שהיא אמרה ואדוני זקן, אלא ואני זקנתי. אגב, בעניין עם יהושע, שם לומדים עוד עניין בעניין השקר. יהושע עשה גורלות. עשה גורלות. והגורל נפל, איזה שבט וכו', עד שבסוף הגיעו לעחן. שעחן הוא זה שמעל בחרם, הוא לקח משהו מהחרם. ניגש אליו יהושע ואמר לו, אתה מעלת בחרם לפי הגורל, לפי הגורל זה אתה. אמר לו, עחן, מה חוכמה גורל? חוכמה גורל? מה חוכמה? אם אני אקח אותך ואת אלעזר הכהן, ויעשה גורל בין שניכם, הגורל ייפול על אחד משניכם. אז מה, אני אגיד שאת אחד מכם לקח את החרם, לקח מהשלב? אז הגורל זה לא אמיתי. הנה, אני אשים אחד משניכם, זה מה רצית, שלא יצא אחד משניכם. אחד חייב לצאת. אמר לו יהושע, אל תיתן דופי בגורל. עתידה ארץ ישראל להתחלק על פי הגורל. מחלקים את השבטים, מחלקים את ארץ ישראל לשבטים, על פי הגורלות. אל תוציא דופי בגורל. מה אתה עכשיו מכניס שזה אם תעשה גורל בין שנינו? ודאי שאם בין שנינו זה יצא אחד מאיתנו. אבל פה עשינו גורל על כל עם ישראל. ואחד יצא שבט שבט עד שהגענו אליו. אחרי נתכמל להגיד, חייב לצאת על מישהו. מה פתאום עליי? שאם מישהו אחר? אל תיתן דופי בגורל. טוב. ואז אמר יהושע לאחן, הוא אמר לו, תן תודה. תן תודה, הכוונה תודה. תודה. אחן הבין שאם הוא יודע, אז מודה ועוזב, ירוחן. ככה הוא חשב. אז הוא הודע. ואז יהושע אמר לו, טוב, אם זה אתה, אז עכשיו תקבל את העונש. רגמו אותו באבנים. הרגו אותו על זה שהוא מעל בחרם, כי יהושע אמר שמי שמעל בחרם, אבל יהושע התעה את אחן. הוא לא אמר לו, תן תודה ותענש, או תזכה לחיי העולם הבא, או משהו כזה. ואמר לו, תן תודה. תודה. הוא הבין, ידע ויפטר. כאן גם לומדים. לפעמים אדם אומר דבר, והשני התעה את עצמו, הוא הבין מה שהבין, והתעה את עצמו, הדבר הזה מותר. מותר בצורה כזאת, כיוון שישוע לא שיקר. ישוע לא שינה אפילו. הוא אמר את האמת, הוא אמר, תן תודה. את המילה שלי הבאה, ויפטר, או ותענש, את זה הוא לא אמר. הוא הבין לבד. יש בין החכמים מצאנו כמה מקרים. יש תשובה של שו"ת תורה לשמה של הבן איש חי, מיוחס לבן איש חי, סימן שין סמך דלת. מביא שם כמה וכמה מקרים שתנאים והמוראים שינו מפני דרכי שלום, מפני סיבות מסוימות. יש ספר שנקרא משפטי הלוי, שם הוא מביא בחלק ב' מחלק, מנתח את כל המקרים ועוד מקרים נוספים, שמסביר בכל מקרה מה היה העניין שם. למה היה העניין לא להגיד בדיוק את האמת. היה מחלוקת בין הלל ושמי, כשמביאים קורבן ביום טוב, האם עושים עליו סמיכה, האם סומכים את הידיים. אז שמי אמר שמביאים רק נקבות, נקבות זה קורבן שלמים. הלל אמר, מביאים גם כבש זכר, שזה קורבן עולה. יום אחד, הלל סבר שמביאים גם שלמים וגם עולות, גם זכרים, גם נקבות. יום אחד היה חג, הלל הזקן בא לבית המקדש והביא קורבן עולה, שזה זכר. פגש אותו, אנשי שמי שאלו אותו, מה טיבה של בהמה הזאת? מה זה הבהמה הזאת? אמר להם שזה נקבה. זה קורבן נקבה וקשקש בזנבה. כאילו שהם לא ישימו לב שזה נקבה, שלא ישימו לב, קשקש בזנבה. הוא שיקר לגמרי. מה זה גמר? למה הוא שיקר? הוא אמר מפני דרכי שלום. הלל סבר שמותר להביא קורבן עולה. הם סברו שאסור. עכשיו הוא יגיד להם, אני מביא כמו שאני חושב נגדכם. התחיל בלגן, התחיל ויכוח, התחיל שמה מחוץ לבית המקדש. התחיל להיות שם עוד מעט הפגנות, יביאו משטרה, מי צריך את כל זה? שיניים פני דרכי שלום, נכנס לבית המקדש, והקריב קורבן עולה, זכר כמו שהוא סובר. אז הנה, הוא לא רצה שיהיה ויכוח, שיהיה מחלוקת. החפץ חיים כותב, יש אנשים שהם בשיטה דוגרי, דוגרי בפנים. הם, מה שיש להם להגיד, אומרים את האמת לעמיתה, דוגרי בפנים. דוגרי הזה אומר, זה לא טוב, זה מידת העזות והחוצפה, ומביא מחלוקת על לשון הרע, ולא צריך כל דבר להיות דוגרי. יש מספרים במילתא דבדיחותא, שפעם אחת בא מישהו לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שאלה דוגרי. אז שאל אותו הרב, מה זה דוגרי? אמר לו, דוגרי זה בפנים. אמר לו, כן, מה השאלה? תגיד לי, כבוד הרב, יש לך רוח הקודש? אז אמר לו, הסטייפלר, תלך מכאן לפני שאני אתן לך פאץ' בדוגרי שלך. פאץ' זה סתירה. לפני שאני אתן לך מכה בדוגרי שלך, בפנים. הוא תרגם דוגרי אליהם בפנים. יש אנשים שיטה דוגרי, הכל צריך להגיד דוגרי בפנים. זה לא נכון. לא צריך להגיד הכל דוגרי בפנים. לפעמים צריך לחסות דברים, כדי שלא יהיה מריבות, לא יהיה כל מיני לשון הרע ומחלוקת ושנאת חינם וכל וכל לכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. לא הכל צריך להיות דוגרי. הכל פנים, אז זה דוגמה אחת ש... עוד דוגמה. שאל אותו תלמיד את רבי יהושע, גמרא במסכת ברכות, שאל את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? רבי יהושע סבר, בזמנו היה מחלוקת האם תפילת ערבית רשות או חובה. שחרית ומנחה היה חובה, בתפילת ערבית היה מחלוקת האם זה רשות או חובה. כן, אז שאל את התלמיד את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? אז רבי יהושע סבר שרשות, תפילת ערבית רשות. טוב, אותו תלמיד נכנס לשיעור, הרב של השיעור זה היה רבן גמליאל, נשיא ישראל. שאל אותו תלמיד את רבן גמליאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר רבן גמליאל, חובה. שאל, חובה תפילת ערבית. אמר אותו תלמיד לרבי יהושע, סליחה, אמר אותו תלמיד לרבן גמליאל, אמר לו, ולא משמך שאמרתי שתפילת ערבית רשות. שאמרתי, אחד התלמידים החשובים אומרים תפילת ערבית רשות. רבן גמליאל הבין מזה אותו אחד, הבין שזה רבי יהושע. אז הוא אמר, שאל, יש פה מישהו שחולק? יש פה מישהו שחולק? יש מישהו שסובר שתפילת ערבית רשות? אף אחד לא ענה. רבן גמליאל קלט, הוא ידע שזה היה רבי יהושע. אז הוא שאל את רבי יהושע השירות, אתה אמרת שזה תפילת ערבית רשות? אמר לו, לא. אז יש את המשך הסיפור שם. למה רבי יהושע השיקר ואמר שתפילת ערבית רשות לא רצה להגיד חובה? עכשיו, סכסוך עכשיו ליד כולם. לא מתאים פה עכשיו ליד כולם לעשות רבן גמליאל, נשיא ישראל. מה הוא תחצף לרבן גמליאל? זה לא יפה. לא יפה התחבא. אמר, תפילת ערבית. אפשר להסביר אותו שהכוונה הייתה שמהרגע הזה אני סובר שהיא חובה. אתה אמרת חובה? מהרגע אני סובר שזה חובה, ואלה אין פה שקר. תמיד למצוא איזושהי דרך, קודם כל למצוא היתר, שהיתר הוא שמשום איזשהו עניין יש איזשהו צורך, וכן, הזכרנו להוציא הודעה, שיהושע רצה להוציא הודעה מהאחן. היו עוד מקרים, מקרה מעניין. כתוב פעם אחת, היה ויכוח בין החכמים לגבי איש אחד, האם הוא ממזר או בין הנידה. היה מחלוקת. רבי עקיבא סבר, גם זה וגם זה. הלך רבי עקיבא לאמא שלו, ואמר לה, אני, תספרי לי מה הסיפור שלך, ואני מבטיח לך, נשבע לך שאני לא אגלה, בלב הוא ביטל את השבועה. יש דבר כזה. ביטל את השבועה. ואז היא סיפרה לו שהבן שלה גם ממזר, גם בין הנידה. גם וגם. אז היה צריך לדעת אם האיש הזה יכול לבוא בקהל. אם הוא ממזר, הוא לא יכול לבוא בקהל. לא יכול להתחתן עם אישה כשרה. אז לכן היה עניין שהוא שיקר. יש... כן, יש עוד מקרים שכדי שאדם לפעמים יוציא הודעה, אלה שעוסקים בחקירות, משטרה, צריכים לדעת ההלכות האלה, כן? הם צריכים לשמוד. איך מותר לעשות דברים כדי להוציא את ההודעה, עם אדם שעוסק בדברים שאסור לעסוק, דברים מסוכנים, כל מיני סיבות, איך להוציא ממנו הודעה בדרך הנכונה. יש לפעמים אדם יכול... לשקר, כמו שהזכרנו, כדי שיקבלו את הדברים שלו להלכה. זה גם מופיע בחזן. היום זה לא כל כך, כי הכל מפורסם, אבל כתוב, דבר מעניין, משה רבנו עשה את זה. איפה? אחרי חטא העגל, משה רבנו אמר, כתוב ככה, כה אמר השם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ערכו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. ככה אמר משה רבנו שהקדוש ברוך הוא אמר לשבט לוי, לעמוד בשער המחנה, איש חרבו על ירחו, ולהרוג את מי שחטא בעגל. איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה? הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. אבל כדי לחזק את דבריו, משה רבנו נאלץ להגיד את זה בשם השם, כי הרי מדובר שהוא אומר להם ללכת להרוג יהודים. איך הוא יגיד ללכת להרוג? את החוטים, כן? כמובן את החוטים. איך להרוג אותם? אז הוא היה צריך להגיד בשם השם. אז הוא אמר, כה אמר השם, לחזק את העניין שהם יעשו מה שצריך לעשות. כמובן, לא נספיק להגיד את כל המקרים, הזמן קצר, אבל עוד כמה דוגמאות. יש לפעמים מותר לאדם לשנות לתלמידים כדי לחדד את התלמידים, להביא אותם לחשוב, להתבונן, משהו פה לא בסדר. למשל כתוב בגמרא בעירובין, רבי עקיבא, היה שם איזו שאלה הלכתית מסוימת לגבי העירוב, אז היה תלמיד שאמר מה שאמר ורב שאמר מה שאמר, אז אמר רבי עקיבא, הלכה כאותו תלמיד, הלכה כמו התלמיד, שזה הדליק את התלמידים. מה? הלכה כמו אותו תלמיד? התחיל לו לפלפל, להוכיח שלא יכול להיות שהלכה כמו אותו תלמיד. רבי עקיבא ידע שלא הלכה כמו אותו תלמיד. רק למה הוא אמר את זה, אומרת הגמרא? כדי לחדד את התלמידים. לפעמים לרב יכול להגיד דברים בשיעור שלא ממש מדויק, כדי שהתלמידים יתפלפלו ויקשיבו ויחשבו ויגידו, כמובן צריך לחשוב מי התלמידים, כן, לא תמיד זה ככה. יש דברים שזה לא נקרא עם שקר, דבר שמקובל לא נקרא שקר. למשל, קחו בשידוכים. באה בחורה לשידוך, היא נראית לא איך שהיא נראית, לא כל כך מוצלח, והיא עושה חבילת מקאפ, כן? ככה קוראים לזה מקאפ, כזה על הפנים, צבעים, כמו זה. החתן רואה, איזה יופי, אוהו, כתוב שאתה רואה אותה, תמצא חיים בעיניו. אחרי זה מתגלה שקצת רימו אותו, עבדו עליו. אז החתן צריך לדעת, זה מקובל הרי להשתמש בחומרים האלה. מקובל שאישה מתאפרת, זה דבר מקובל. לא כתוב, אין איזה חוק שאומר כמה עובד צריך לשים, כן? אז זה נקרא בשידוכים, יש דברים שמותר לשנות, כי זה מקובל. זה אתה, אדם צריך לפתוח את הראש ולהבין, לחשוב מה קורה. בשידוכים כתוב שמה, שבשידוכים יש דברים שלא כל דבר צריך לספר בשידוך. רק דברים שהם רציניים, בזמן שם יהיה לנו שיעור מיוחד על הנושא הזה, מה צריך להגיד בשידוך ומה לא צריך, מה מותר להגיד ומה צריך להעלים. גם בזה יש הלכות, מה כן ומה לא. כי אדם שבודק דברים, אי אפשר להגיד הכל. אם אדם ילך להגיד לחברו בכל שידוך, יגיד על הבחור או על הבת, יגיד את החסרונות שיש לה, הוא מדבר דוגרי בפנים. הוא יודע את החסרונות, אומר דוגרי בפנים את החסרונות. אף שידוך לא יצא לה בעולם, לא יש שום, אף אחד לא יתחתן. אין מישהו שאין לו חסרונות, צריך לדעת. אין דבר כזה, אדם בלי חסרונות. יש אחד פעם מעצי בזה, זוג, אז הוא אמר על אשתו שהיא ככה וככה וככה, בפניה, כן? אחר כך שאלת אותו, במה איתך? תראה, לא אמרתי שאני מושלם. אמרתי לו, גם אני יודע שאתה לא מושלם. הוא נעליו. רק אמרתי את זה, הוא נעליו. מאיפה אתה יודע שאני לא מושלם? שאלתי, מאיפה אתה יודע שאני לא מושלם? לא רציתי להגיד לו, איך שאתה מדבר עליה, בטח שאתה לא מושלם. כן, אבל אמרתי לו, איך אתה יודע שאתה לא מושלם? אמרתי לו, כי הרמח"ל אומר שמי שמושלם לא נשאר פה. אם אתה פה יושב על הכיסא, סימן שאתה לא מושלם. אין מושלמים. אם בכל דבר נגיד את כל החסרונות של הזולת, אדרבה, עין טובה, זה אחד שרואה את המעלות של הזולת, מגדיל את המעלות ומקטין את החסרונות. טוב, בוא נראה עוד דברים. היה פעם אחת עני בן טובים, קראו לו, היה עני בן טובים, הוא רצה, הוא התבייש, עני בן טובים, כוונה היה משפחה טובה, היה לו ממון פעם, ירד מנכסיו. עכשיו, הוא לא רצה לקחת צדקה. התבייש, לא רצה לקחת צדקה. מה עשה רבי יונה? רבי יונה אמר לו, תשמע, יש לי איזה, שמעתי שקיבלת ירושה, אז זה לא כמו היום שיש תקשורת מיידית, מה שמעתי שהמורי שלך בעיר אחרת נפטר ועוד כמה ימים יבוא ויתנו לך הרבה כסף ירושה. יופי, ברוך השם. אמר, בינתיים אתה צריך כסף עד שבוע, עוד שבוע, שבועיים, כך הלוואה, כך בינתיים הלוואה, סכום מסוים שיהיה לך בשביל להסתדר עד שתגיע הירושה. אחרי שהוא לקח את ההלוואה, אותו עני בן תומים לא רצה לקח, אם הוא אמר לו צדקה לא היה לקח, תן לו בהלוואה. אחרי שהוא לקח את ההלוואה, הוא אמר לו, זה בשבילך מתנה. מה סיפרתי לך על ירושה, ברוך השם, אבא שלך חי, אמא חי, הכל בסדר. זה הכל מתנה, שיהיה לך מתנה. זאת אומרת, לפעמים יש אדם שלא רוצה לקבל, אז מותר לעשות ככה זה, בשביל לשנות מפני דרכי שלום, גם זה נקרא דרכי שלום, לשנות כדי שהוא יקבל את המתנה שרוצים לתת לו בדרך כבוד. פעם אחת היה רבי אליעזר, הוא ראה, אחד שקראו לו שמעון ו, כך קראו לו, הוא היה עני. מספר את הגמרא, שהוא לא רצה לקחת את הצדקה. מה עשה רבי אליעזר? הפיל דינר מהכיס. נגיד, הפיל שטר של 100 שקל מהכיס. נפל לרצפה. אחרי שנפל לרצפה, אותו אחד שמעון ו ראה את הנפילה, תפס את זה, אמר לו, כבוד הרב, הכסף שלך נפל לך הכסף. רבי אליעזר הסתכל, אני תיאשתי כבר מזה, תיאשתי. זהו, תיאשתי, אז הרי אלו שלו, אתה יכול לקחת את זה לעצמך, הרי אלו שלו. הוא עשה את זה בכוונה. למה? כדי שאותו אני יוכל לקחת את הכסף בדרך כבוד, שיהיה מותר לו לקחת. כן, אז יש דוגמאות, יש דברים שאדם אומר אותם, וזה לא דבר שהוא שקר גמור, אלא דבר שמשתמע לשתי פנים. הזכרנו גם את הדוגמה הזו, שאפשר להבין כך, אפשר להבין כך, זה לא שקר גמור. מי זה היה? יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר ליצחק, איך הוא אמר לו? אנוכי עשיו בחורך. אני עשיו בחורך. זה אמת או לא אמת? זה לא אמת. אומר הזוהר הקדוש, אנוכי פסיק עשיו בחורך. אני זה אני. עשיו זה, זה לא אמת. אז קודם כל, איפה יעקב אבינו לקח את היתר לא להגיד את האמת? יעקב כידוע נקרא, תיתן אמת ליעקב. יעקב נקרא איש האמת. הוא אמר אמת או שיקר? שיקר. זה לא בדיוק היה אמת, זה שינוי. אז איך הוא נקרא איש האמת? זה צריך לדעת, יש שני סוגי אמת. יש אמת שנקראת אמת, ויש אמת שנקראת אמת לאמיתה. אמת לאמיתה הכוונה, מה שבאמת היה. מה שהיה. אמת לאמיתה, מה שהיה. בלי שום שינוי. אמת, הכוונה שזה מביא לרצון הבורא. יעקב אבינו, כתוב, תיתן אמת ליעקב, הוא דיבר אמת. מה הכוונה אמת? הוא עשה את האמת לפי רצון הבורא. יעקב אבינו שואל את רבקה, אמו, אולי משני אבי וכולי, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אז היא אומרת לו, עליי כלילתך בני. אומרת תרגום, מה זה עליי כלילתך בני? איפה את יודעת? אומרת תרגום, אונקלוס, נאמר לי בנבואה שאתה צריך לקחת הברכה בצורה כזאת. אז לכן יעקב אבינו נאלץ לשנות ולהגיד, אנוכי, פסיק, עשה בחורך, כדי שהוא ייקח את הברכה במרמה. אבל זה היה שינוי בדבר שמשתמע על שתי פנים. לכן התורה אומרת על יעקב אבינו שהוא נקרא איש תם יושב אוהלים. לעומת עשיו, איש צייד, איש שדה. מה ההבדל ביניהם? חוץ ממה שרש"י אומר במקום, ההבדל הוא כזה. יש אדם שהוא כל החיים שלו שקר. הוא רגיל לשקר. הוא אפילו לא נהיה אדום כשהוא משקר. הוא משקר, משקר, זה רגיל אצלו. אפילו לא כל היום, לא כל הזמן. אבל הוא רגיל, שקר, כרגיל. זה אחד שאין לו שום יותר לשקר בעולם. יש מצב שהיו אצל הצדיקים שלפעמים אמרו דבר שהוא לא אמת, שינו מפני דרכי שלום, אבל הם אחר כך היה להם סיבה, בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, הם אומרים את האמת לאמיתה. אבל לפעמים יש צורך לשנות מפני דרכי שלום, כמו שראינו בשיעור הזה. שני מקרים אחרונים ובזה נסיים. יש מותר לשקר כדי להציל את כלל ישראל, כמו שהגמרא מספרת על אוליאנוס ופפוס, שבת המלך נהרגה, והמלך אמר, אם לא תביאו את הרוצח, אני ארוג את כל היהודים, או יגרש את כל היהודים. אז הם שיקרו ואמרו, זה אנחנו הרגנו אותה. למה? הם מסרו את עצמם להריגה כדי להציל את כלל ישראל. כשזה עניין להציל את כלל ישראל, מותר לפעמים, מותר לעשות את זה. והדבר האחרון, ובזה נסיים, זה מותר לאדם לשנות כדי להסתיר את המעלות שלו. לפעמים משבחים אדם, ואומרים לו, אתה ככה, ומשבחים, והוא מסתיר, לא, מה, תראו צדיקים, משבחים אותם, א', הם לא רואים את המעלות של עצמם, לא רואים. הדבר השני, גם אם הוא יודע את המעלות של עצמו, אז הוא מסתיר את זה, הוא עושה כל מיני, שלא יגלו אותו, שלא ידעו מי הוא. למה? זה נקרא שלום עם נשמתו. אומר אז לחמד, כמו שמותר לשנות מפני דרכי שלום, שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, גם מותר לאדם לשנות כדי שיהיה לו שלום עם הנשמה שלו. מה זה נוגע שלום לנשמה? אומר אז דחמת, כי אם משבחים אותו יותר מדי, אז הכבוד, הכבוד מקלקל, כבוד, הכבוד מזיק לו. אז הכבוד, כיוון שהוא מזיק לנשמה, אז הוא מסתיר את מעשיו, משנה, עושה כל מיני פעולות, כדי שלא יגלו אותו ולא יתנו לו כבוד מיותר, ואז עם הכבוד הזה הוא יזיק לנשמה שלו. הכפחיים כותב בלכות תשובה, שאם אדם מקבל בעולם הזה כבוד, הוא משלם על זה ביוקר. זה כל זה בכבוד שמגיע לו. אבל אומר אם זה כבוד שלא מגיע לו, או אם הוא נהנה מהכבוד. אם הוא נהנה מהכבוד, וזה מדובר עוד כבוד שלא מגיע לו, נהנה של זה אנשים גדולים וחמורים. אז לכן, מותר לשנות, הצדיקים היו מסתירים את המעשים, לא מספרים על עצמם יותר מדי בשקט, והיו מסתירים, עושים שלא ידעו, כדי שלא יקלקלו את עצמם במידת הכבוד. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה שכל דברינו יהיה תמיד אמת לאמיתה, כמו שרצון הבורא יתברך. כשלפעמים צריך שנות, אז זה נקרא אמת. האמת מה שצריך כדי להביא לשלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, שהפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא, ונזכה בזכות זה לאהבת חינם, ביד גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
שמעתם שיעור נוסף משיעורי הרב יורם סרי, רב בית המדרש היכל שלום ואב בית דין במודיעין עילית. השיעורים יוצאים לאור על ידי מכון שובי השולמית. לפרטים או לשאלות ניתן לפנות דרך אתר המכון או בדואר אלקטרוני 1342613@strudel.com או בטלפון 052-768-9770.